ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מלמעלה. מיד אתם רואים צורת הר געש, כמו שאנחנו מכנים אותו, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מה נחשב מזון, ובשונה מהמילה מזון, זן, נפקא מינה לגבי נדרים. מתחת הכותרת מבנה כתבנו שהצורה הזאת היא עבורנו מעקב. עם החלק הצער כיוון מעלה, קושיות, הפוך, תשובות. והפס הכפול שנראה הוא מדגיש את המילה מזון ומזונות. הגמרא, הדיבור מתחיל מהמשנה, הנודר מן המזון מותר במים וכולי. זאת אומרת שהמילה המזון לא כולל מים, ולכן מי שנודר לא ליהנות ממזון יכול ליהנות ממים, וכפי שאמרנו ההמשך הוא במים ובמלח. הגמרא שואלת, ואנחנו פותחים פה בקושיה ארוכה, סימנו אותו בהתאם בערך שבע שורות הבאות, מלח ומים הוא דלא איקלי מזון, הכל מילי איקלי מזון, רק מים ומלח הם מחוץ להגדרה של מזון ואין עוד אחרים. למה תביא תשובתא דרב ושמואל? דרב ושמואל דאמרי תרווהו, שניהם אומרים אין מברכין בורא מיני מזונות, הנה הדגשנו את המילה גם מזונות, אלא על חמשת המינים בלבד. זאת אומרת, לפי ההגדרה הזאת, מזונות זה רק חמשת מיני דגן, לא בשר, לא גבינות, לא שום דבר אחר. ומה אנחנו רואים מכאן? שמזון הוא כולל את כל הדברים האלו, בניגוד לרב ושמואל. הגמרא שואלת, ולא עוד ביני חד הזימה, ולא דחינו את רב ושמואל כבר פעם אחת, למה? תהווה תיופתאיו נעמי מה, נכון דחינו אותם כבר פעם אחת, למה שלא נאמר שגם מכאן יש לדחות אותם, שיש שתי תיופתות עליהם? אז הגמרא עונה, אמר רב עונה, המשנה שאסרה כל מילי חוץ ממים ומלח, ביומר כל הזן עליי. באמת מכאן אין הוכחה נגד רב ושמואל, כי המשנה לא דיברה כמו שחשבנו נודר מן המזון, אלא כל הזן עליי, והמילה הזן באמת כוללת כמעט כל דבר חוץ ממים ומלח. הגמרא שואלת, מים ומלח הוא דלא זייני, רק לפני שנתקדם שוב פעם, נאמר שהשורות הבאות מסומן כקושיה ארוכה, בערך תשע שורות הבאות. אז הגמרא שואלת, מים ומלח הוא דלא זייני, הכל מילי זייני, מה כל שאר דבר כן נכלל במושג של זן? ואמר רבא בר חנה, כי הוי אזילנא בת רי דרבי יוחנן למיכל פירי דגינוסר. רבא מספר, כשאני הלכתי מאחורי רבי יוחנן אולי בשדות, במקום שנקרא גינוסר, רש"י אומר ארץ ים כנרת ופירותיה מתוקים, אז שהייתי הולך אחריו בהליכה כזאת שבדרך הוא אכל פירות, רבי יוחנן אכל פירות גינוסר, כי אבינן בי מאה, כשהיינו קבוצה של מאה, הווה מנקטינן לכל חד וחד עשרה עשרה, כל אחד היה לוקט עשרה, זה בסך הכל אלף. כי אבינן בעשרה, כשהיינו קבוצה של עשרה, הווה מנקטינן לכל חד וחד מאה מאה. אז שוב פעם, עשר כפול מאה אלף. וכל מאה מיניהו, הווה מחסיק והוא צנה בת לטה סבי. וכל מאה מהפירות האלו היו, השיעור שלו היה, היו ממלאים סל של שלוש סעים. ואבי אכיל להו לכולם, ורבי יוחנן אכל את כולם. ואמר שבועתה דלותיים לי זיונה, עם כל השבח של הפירות האלו, הוא אמר שואה שאני לא טעמתי זיונה. מה רואים? שגם הפירות לא נחשבות בהגדרת זן. אז מה אמרנו מקודם? שרק מים ומלח הוא דלו זייני, רואים שגם הפירות אינם כך. אז הגמרא עונה, אימה מזונה. מזונה זה דבר שלא כולל הפירות, אבל זן כולל הכל חוץ ממים ומלח. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו דינו של רבון הבניין כיכר שנדר עליו ויכולתו לשמש כעירוב. א', שבועה שלא אוכל כיכר זו, מותר לערב בו. ב', כיכר זו עליי, אסור. אז אנחנו נתמקד בהבדל בין שבועה שלא אוכל, בשונה, בניגוד לכיכר זו עליי. הגמרא, אמר רב הונא אמר רב, שבועה שלא אוכל כיכר זו, אם כך אמר בן אדם, מערבין לא בא. אומר רשי, מערבין לא בא, דלא נדע אלא מי אכילה. ואם משום דלא חז ילה, ואם תגידו, זה לא ראוי לאותו אדם, הרי הוא נשבע ככה שלא חז, הוא לא יכול לאכול אותו, אז איך הוא יכול להשתמש בו כעירוב? תשובה, החזיה להכיני, מספיק שהוא ראוי למישהו אחר. ויש תקדים לזה, מידי דהבי הנזיר ביין, כמו שלמדנו בעבר, שנזיר שיכול לעשות עירוב ביין, כי היין ראוי למישהו אחר. עכשיו נעבור למשנה, לביטוי או ניסוח השני. כיכר זו עליי, אין מערבין לא בא. רש"י מסביר כי הביטוי הזה משמע כל דבר הנאה עליי, כלומר אסור עליי. אומר רש"י, ממול, כיכר זו עליי, משמע כל דבר הנאה כאסר עלי. וכעת אנחנו רואים משולשים שהם יופיעו בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שזה שוב פעם מעקב. עם השפיץ למעלה נגד רב הונא, עם הפוך השפיץ כיוון מטה לטובת רב הונא. בסוגיות כאלו חשוב לעקוב ולראות באיזו כיוון מופיע המשולש האחרון. אז אנחנו, הכוונה שלי לדעת אם הסוגיה מסתיימת עם הגנה על שיטת או דברי רב הונא, או משאירים אותו בקושיה. וכאן אפשר לומר, אם מדלגים לארבע שורות מסוף העמוד בסוף השורה, רואים את המשולש האחרון עם השפיץ כיוון מטה, זה יהיה בסופו של דבר הגנה על דברי רב הונא. הגמרא, אמר רב הונא, אמר רב, שבועה שלא אוכל כיכר זו, אנחנו קראנו את זה כבר, אבל כדי להיכנס להמשך הגמרא נחזור על זה. אז אם הוא אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, מערבין לא בא, כי סופו של דבר הבן אדם נשבע שלא לאכול, אבל מישהו אחר כן יכול לאכול ממנו, כיכר זו עליי אין מערבין לא בא, כי המשמעות של כיכר זו עליי שהבן אדם אסר על עצמו כל דבר הנאה, שהוא לא יהנה מזה, לא משנה אצל מי זה נמצא, עצם זה שהוא רצה שזה יהיה עבורו עירוב, הוא לא יכול להנות מהכיכר לצורך זה. מטבעי, הנודר מן הכיכר מערבין לא בא. מי לאו דאמר עליי, אז זה נגד רבונה, כי רבונה אמר שאם אדם הכיכר זו עליי אין מערבין, ופה לכאורה הוא אמר עליי, וכתוב פה מערבין לא בא. הגמרא דוחה, אין קושיה, לא דאמר זו, הוא אמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, אבל עליי באמת אין מערבין לא בא. הכי נמי מסתברא, שמדובר פה שאומר שלא אוכל כיכר זו, דקטני סיפה, הסיפה של המקור הזה הוא אימתי. מתי אומרים מערבין לא בא? בזמן שמה שבועה שלו את אמנה, זה עניין של אכילה. אז עכשיו לקראת קושיה, אבל אמר עליי מי, אז לפי מה שאתה טוען, אם הוא אמר עליי, מה התוצאה? הכי נמי דאין מערבין לא בא, כמו רב הונה, אי הכי שעליי משמעות אין מערבין, עדתני עד שאתה מלמד כיכר זו הקדש אין מערבין לא בא, לפי שאין מערבין בהקדשות, לפלוג ולתני בדידה, תישאר בכיכר של חולין, במקום לעבור לתחום חדש של הקדש, תישאר בתחום של חולין, ותגיד באמת דבר אמורים שמערבין לא בא, דאמר זו, אבל אמר עליי, אין מערבין לא בא. אבל זה לא מה שכתוב. אתה רוצה להגיע לאין מערבין, עברת להקדש. אבל בזמן שאתה נשאר בחולין, גם אם אמרת עליי, כן מערבין. וזה נגד רב הונה. אמר לך רב הונה, אז הנה הוא משיב. אלא מי, כל אחד יאמר עליי, לפי מה שאתה רוצה לטעון נגדי, שכן אם הוא אמר עליי מערבין, כי עליי, לפי מה שאתה רוצה לטעון נגדי, משמע רק אכילה ולא כל דבר הנאה, אז קשיא רישא. ברישא אנחנו גם יש לנו חיצים להחזיר אותנו למעלה, כי ברישא היה משמע רק זו מערבין, אבל עליי אין מערבין. אז יש לנו פה סתירה פנימית. הגמרא עונה, וכאן תשימו לב, המשולש עם השפיץ למעלה, אז התשובה הזאת היא לא לטובת רב הונה. חיסורי מחסרה והכי קטני, יש להבין את הרישה וההמשך שלו ככה, הנודר מן הכיכר מערבין לא בא, ואפילו אמר עליי נעשה כאומר שבועה שלו את המנה. אז כיווכבנו את העיקר פה, ואפילו אמר עליי כן מערבין, וזה לא כרמו רב הונה. מכל מקום קשיא לרב הונה, כמו שהדגשנו מקודם, ואנחנו יכולים לראות את זה דרך הסימונים, המשולש האחרון עד הנקודה הזאת עם השפיץ למעלה זה נגד רב הונה. אז עדיין מבחינת הרישה הסברנו את זה שגם זו גם עליי הכל הוא כאילו הכל הוא כאומר שבועה שלו את המנה, אבל רב הונה עצמו אמר שאם אתה אומר עליי כן אסור. הגמרא עונה, הוא דאמר כרבי אליעזר. רב הונה יש מקור תנאי שעליו הוא מתבסס, דתניא. רבי אליעזר אומר, שבועה שלו אוכל כיכר זו מערבין לא בא, כיכר זו עליי אין מערבין לא בא. אז הנה כמו רב הונה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי אליעזר אחי? כאן השאלה מופנית על רבי אליעזר עצמו. האם הוא באמת אמר כך? והתניא, זה הכלל. אדם אוסר עצמו באוכל, מערבין לא בא. רש"י כותב, אדם אוסר עצמו באוכל שתלה הנדר במעשה שהוא עושה בעצמו, דהיינו שלא אוכל, מערבין לא בא ממשיכה, שידה הנאה דממילא היא, ולאו איהו עביד. אני מבין מדברי רש"י שההנאה שהוא נהנה מזה שהכיכר הוא עירוב עבורו, זה הנאה דממילא, זה לא הנאה שהוא עצמו היוזם, בשונה מאכילה. אנחנו חוזרים לגמרא. הניסוח השני הוא הדבר השני, אוכל הנאסר לו לאדם אין מערבין לו בא. ועל זה רש"י כותב, אוכל הנאסר על אדם כגון כיכר זו תאסר עליי, או שבועה שלא אהנה מכיכר זו, דהשת לא תלה האיסור במעשה שבגופו, אלא אפילו הנאה דממילא אין מערבין לו בא. כל זה דברי התנא קמא. אנחנו רוצים להתמקד בעיקר בהמשך, דהיינו דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, כיכר זו עליי מערבין לא בא, וזה דלא כרבונה, וזה גם בניגוד למה שנאמר בברייתא הקודמת, שם ראינו כיכר זו עליי אין מערבין לא בא, ופה כיכר זו עליי מערבין לא בא. כיכר זו הקדש אין מערבין לא בא, לפי שאין מערבין לא בהקדשות. אבל שוב פעם, העיקר הוא מה שקפקפנו. אז הם רואים פה סתירה בדברי רבי אליעזר. הגמרא עונה, תרי תנאי וליבה דרבי אליעזר. יש שתי שיטות במה אמר רבי אליעזר. ובסופו של דבר, הוא יכול להתבסס על רבי אליעזר במקור הראשון, כי כך זו עליי, אין מערבין לא בא, זה מה שרב הונא עצמו אמר. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, מתניתין, המשנה שלנו, דלא כבית שמאי, דסוברים דאין לערב לנזיר ביין או לישראל בתרומה. בכל זאת, סברי, דמערבין לגדול, אדם גדול, ביום הכיפורים. הגמרא, מתניתין זה לא כבית שמאי, דתניא בית שמאי אומרים, אין מערבין לנזיר ביין לישראל בתרומה, זה, והמשנה שלנו אפשרה כזה דבר. בית הלל אומרים, מערבין לו לנזיר ביין ולישראל בתרומה. וכפי שאמרנו, הכלל הוא שלאף אף הפי שאינו ראוי לאותו אדם, היין למשל ראוי לאדם אחר, התרומה ראוי לכהן. אמרו להן בית הלל לבית שמאי, אתם שמחמירים, אי אתם מודים, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אתם לא מודים שמערבין לגדול ביום הכיפורים, הרי הבן אדם לא יכול לאכול ביום הכיפורים, אבל עירוב תחומים הוא יכול לעשות. אז כמו שלמרות שהוא לא יכול לאכול, הרי זה יום כיפור, בכל זאת זה לא מונע את המזון מלשמש עירוב, אז למה שלא תסכימו איתנו בקשר ליין לנזיר ותרומה לישראל? אמרו להן בית שמאי אמרו, אבל כוונה אמת, שמה שמערבין וגדול ביום הכיפורים. אמרו להן בית הלל, אמרו כשם שמערבין וגדול ביום הכיפורים כן מערבין לנזיר ביין לישראל בתרומה. אז אנחנו מחכים לשמוע תשובה מצד בית שמאי. אז הגמרא אומרת, ובית שמאי, התם בעניין יום כיפור, איקה סעודה ארויה מבעוד יום. מבעוד יום של ערב יום כיפור, הכיכר, המזון, הוא ראוי לאדם עצמו, אותו אדם שאסור לאכול ביום כיפור, אבל בערב יום כיפור הוא יכול לאכול. הכה, בעניין נזיר, לקה סעודה ארויה מבעוד יום. אותו אדם לא הנזיר לא יכול לשתות את היין גם מבעוד יום. אז זה הסיבה שיש להחמיר בנזיר ביין ובישראל בתרומה, בניגוד לגדול ביום כיפור. כמן, השאלה פה, המשנה שלנו שמשמע שבית שמאי מודים בעיקרון של עירוב, דהיינו הם מודים שמדובר באדם רגיל, לא נזיר, לא עניין של תרומה וכו', לא כהן. אם מדובר באדם רגיל, אפשר להניח בסוף התחום את העירוב, וזה ישמש לו כהתר לעוד 2,000 אמה. אז זה מה שמשמע מדברי בית שמאי ששמענו עד כה. אז על זה אנחנו באים לשאול, כמן דלא כחנניה. בשוליים תחת הכותרת תת נושא כתבנו שיטת חנניה. לבית שמאי אין עירוב על ידי פת או כל דבר אחר חלקי עד שיוציא מיטתו וכל כלי תשמישיו לשם, למקום שביטתו, שהוא באמת מוציא את מה את כל דברי התשמיש, כל כליו לשם, וזה מראה שהוא מעתיק את מקום מושבו בכניסת שבת לשם, לאותו מקום שאחיר שלפי דעות אחרות היה מספיק להניח את המזון. ובכן, כמו שראינו בגמרא, כמן דלא כחנניה, דתניא חנניה אומר, כל עצמם שבית שמאי לא היו מודים בעירוב עד שיוציא מיטתו וכל כלי תשמישיו לשם. ממשיך הגמרא, כמן עזלה הדתניא, יש כאן ברייתא בלי שם ואנחנו רוצים לדעת מי עומד מאחוריו. עירב בשחורים, אדם הגיע לסוף התחום, לסוף 2,000 אמה, עם בגדים שחורים. אומר רש"י, עירי ושחורים, היה לבוש שחורים והלך ישב בסוף 2,000 אמה עד שקנה שם שביטה שקידש עליו היום וחזר לביתו. אז אדם כזה לא יצא בלבנים, הוא לא יכול לעכשיו בשבת ללכת את 4,000 אמה עם בגדים לבנים. בלבנים לא יצא בשחורים. כמן, מי התנה שהיה אומר כזה דבר? אז יש פה צורה חדשה, צורת הבית, ובשוליים אימו תחת הכותר מבנה כתבנו רב נחמן בר יצחק, הבלטנו את שמו, שני שלבים של תשובותיו לשאלה כמן, הברייתא, תעירי ושחורים וכו'. אז מי התנה שעומד מאחורי זה? ממשיך הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, חנניה היא ואליבא דבית שמאי. ראינו שבית שמאי מגביל, זה שהיית וקנית שביטה במקום אחד זה לא מאפשר נקרא לזה חופש פעולה בגלל שקנית שביטה, אלא אם כן הבאת לשם את כל כלי תשמישיו. אז המקור הזה משמע בשלב הזה כבית שמאי. הגמרא שואלת, ולחנניה, לפי דברי חנניה בבית שמאי, בשחורים הוא לא יצא, במקרה שהוא יצא בלבנים, כתוב לפני שתי שורות לא יצא בשחורים. אז בשחורים הוא דלא יצא, בלבנים יצא. האמר זאת אומרת שבלבנים הוא יכול להתלבש באותם בגדים לבנים ויכול לצאת, כי הנה הוא עשה עירוב. אבל לפי דברי חנניה זה בבית שמאי זה לא ככה. האמר עד שיוציא מיטתו כלי תשמישיו לשם, משמע כל כלי תשמישו הוא צריך להוציא לשם, כדי שהעירוב יהיה עירוב, והוא לא עשה כך. הגמרא עונה, הכי כאמר, עירב בלבנים והוא צריך לשחורים, הוא עשה עירוב בלבנים ובשבת הוא התכוון ללבוש שחורים. אף בלבנים לא יצא. למה? כי הוא לא הוציא את כל כלי תשמישו לשם. אז המקור עם החיכמה, עם ההבנה החדשה, הוא באמת כמו חנניה. כמן אמר רב נחמן יצחק, סליחה, אני רוצה, עצרתי יותר מדי מוקדם. אמרנו, הכי כמר, אני קורא עוד פעם, יראה בלבנים, והוא צריך לשחורים, אף בלבנים לא יצא. כמן, אמר רב נחמן יצחק, חנניה היא וליבה דבית שמי. יש לנו כעת כוכביות, וזה מכוון אותנו לשוליים. המשנה בדף חו עמוד ב' בתחילת הפרק, שם ראינו מעובין לנזיר ביין, הוא יישר בתרומה, סומכוס אומר בחולין. דיינו סומכוס הגיב לנושא של עירוב בתרומה עבור ישראל, אז סומכוס אומר לא, זה לא עובד, צריך חולין לישראל, לא תרומה. מה לגבי עמדת סומכוס ביין לנזיר? ממשיך הגמרא, סומכוס אומר בחולין, אמרנו ולא בתרומה, ואילו לנזיר ביין לא פליג. אנחנו לא ראינו שסומכוס חולק בעניין יין לנזיר. מה הטעמה? וכאן יש לנו משולשים בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו טעם לסומכוס: אחד, שעושה לישראל לערב בתרומה; שתיים, מתיר לנזיר לערב ביין. במבנה כתבנו שהמשולשים הם מעקב עם השפיץ כיוון מעלה שאלות, ההפך תשובות. אז אנחנו רואים דיון סוער, מסע ומתן סוער בשורות הבאות. הגמרא שואלת מה הייתה, מה, למה סומכוס מאפשר יין כעירוב לנזיר? תשובה, משום דמצ'יל הנזירות, הוא יכול לשאול נזירות, הרי הוא סוג של נדר, כמו שמתירים נדרים, שואלים על נדרים, גם כן אפשר לשאול על הנזירות, ואז היין יהיה מותר לאותו אדם עצמו, למי שהיה נזיר, ובינתם שאל עליו. אחי, אם כך, תרומה נמי אפשר דמצ'יל עלי, יש גם מושג של שאלה, אז הפרשת תרומה, אתה בא לחכם ואתה שואל, אתה כאילו מתיר, והתרומה כבר איננה תרומה. הגמרא עונה, זה לא יועיל עבור אותו אדם. מצ'ללה, אם הוא שואל על ההפרשה הזאת, הדרה לטיבלה, זה חוזר להיות טבל, וזה שוב פעם אינו ראוי, ולכן אנחנו מבינים למה סומכוס התפיד על חולין. שאלה, גם בתרומה למה שלא נתיר ולפרוש עלה ממקום אחר? מאחר שיכול לשאול, אתה אומר שזה הופך להיות טבל, אבל בכל זאת הוא יכול להפריש את התרומה עבור הטבל ממקום אחר. אומר רש"י, ולפרוש עלה ממקום אחר לבטל דמצ'יל עלה, אחרי שהוא שואב והדר לטבל וזה חוזר להיות טבל, בין השמשות הוא יפרוש ממקום אחר בבין השמשות בשעת קניית עירוב, מצי למימר, באותו בן אדם יכול להגיד פירות שיש לי בביתי יהיו תרומה על זו, ושתכך תאית לי תקנת תתכסי לי. אז השאלה חוזרת, למה סומכוס מקפיד דווקא על חולין? הגמרא עונה, התיקון הזה הוא כרוך בבעיה. זה שיצאת עכשיו שיפרוש עלה במקום אחר, לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. מוקף הכוונה, ההפרשה צריך להיות על יד הפירות שאתה מנסה לתקן. ממקום אחר, ממרחק, זה נקרא שלא מן המוקף. וחברים, אנשים שהם מקפידים על תרומות המעשרות, לא חשודים לעשות הפרשה כזאת. הפרשה ממרחק. שאלה, ולפרוש עלה מיני ובי, אמרת שאחרי שאתה שואל על התרומה הופך להיות טבל, למה שלא יכול לפרוש מאותו טבל עצמו? הגמרא עונה, דלת בשיעורה, מה שהוא הפריש המזון הזה שהיה תרומה שעכשיו הוא שולף, זה היה מזון שתי סעודות בצמצום. עכשיו אם אתה מציע שהוא יפריש עליו, שיפריש הפרשה כדי להתיר הטבל הזה, אבל יישאר עכשיו פחות מבזון שתי סעודות. אומר רש"י, דלת בי שיעורה שמזון שתי סעודות מצומצמות הניח, ואם מפריש תרומה מיני כל דהו בצר לישוע, גם אם מפריש תרומה שאפשר בכושהו, זה יפחית משיעור המזון, בצר לשיעור עירוב שהוא שתי סעודות. ממשיך הגמרא, ומאי פסקה, שואלת הגמרא, ורש"י מסביר, ומאי פסקה בתמיהה, כלומר מאי היי תירוצה, איזו תירוץ זה? וכי פסקה תנא למתי דאין אדם נותן עירובו אלא בצמצום, תנקת סתם במתי הכי, זה קצת רחוק מן המציאות, שואלת הגמרא, שזה מה שקרה שהוא הניח שתי יסודות מצומצמות. אז אנחנו רוצים שוב פעם להבין למה סומכוס דווקא בהפרשת תרומה או בהנחת תרומה לישראל שזה לא מועיל. אלא סומכוס סבר לה כרבנן. סומכוס שאסר לישראל בתרומה הוא סובר כמו שיטת הרבנן דאמרי, כל דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות. כל דבר שהוא עשו מדרבנן כמו הפרשת תרומות. ומה שהצענו מקודם, שהוא יכול להתיר, להפריש בכניסת שבת ממה שהפך להיות טבל, זה דבר שעשו, אומר רש"י, גזו עליו בין השמשות כבשבת עצמה. והגבעת תרומה שבות היא, זה איסור דרבנן, וכיוון דמעיקרה לא תקנה, מאחר שהוא לא תיקן אותו מוקדם יותר, הוא בית למימר, ורצית להגיד, אי בי הוי חזי להו שעתה, דמצ'יל על כל מקום שהיא, והדרה לטבלה, והדר אמר, תרומתה בצפון שבה, ומעשה ראשון בדרומה, וכן כולם, אם כן, מתקן לי בין השמשות, וכעבר השבות. וקניית עירוב כשזה נכנס וזה יוצא, מתי תופס העירוב? בדיוק בתפר בין שבת שנכנס לחול שיוצא. נפנה כעת לשוליים תחת הכותרת נושא. זה ציטוט ממה שנראה עוד מעט, הכל לפי מה שהוא אדם. שיעורים מותאמים לאדם הזה ולא לפי מה שרגיל אצל רוב בני אדם. הגמרא, כמן אז לה עד אתנן, יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם, מלא קומצו מנחה, לפי הקומץ של אותו כהן שלוקח את הקומץ מהקורבן מנחה, ומלא חפניו קטורת, ובעניין קטורת שמקריבים ביום כיפור, זה מלא החופן של הכהן הגדול שמשמש באותו יום כיפור, ושותה מלא לוגמיו ביום הכיפורים. כדי לעבור על איסור שתייה ביום כיפור, זה השיעור שמבטל את העינוי, זה לפי אותו אדם, אדם שהוא בעל מימדים גדולים, אז המלוא לוגמיו שלו יותר מאדם קטן. הוא ומזון שתי סעודות לעירוב, זה מה שראינו נכון להדגיש עם קפקוף, כי זה הנושא שלנו. אנחנו רוצים לדעת מי התנא שאומר שמזון שתי הסעודות הוא לפי אותו אדם שמניח את העירוב. אז כמן, מי התנא שיגיד כך, ולא ושלא אומרים ששיעור מזון שתי סעודות הוא איזה שיעור סטנדרטי, אלא מתואם לאותו אדם שמניח את העירוב, כמה הוא אוכל בשתי סעודות. אמר רבי זרע, סומכוס אי. דאמר, זה מתאים לשיטת סומכוס, שהוא אמר, מהי דחזי לי בעניין. הרי ראינו שסומכוס לא מאפשר הכנת עירוב לישראל בתרומה, כי זה לא דבר הראוי. לא. למה פליגה עד רבי שמעון בן אלעזר? האם יש מקום לומר שסומכוס חולק על רבי שמעון אלעזר דתניא? וכאן השאלה, אתם רואים שסימנו אותו כשאלה ארוכה, חמש שורות. דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מערבין לחולה ולזקן כדי מזונו, ולרעבתן בסעודה בינונית של כל אדם. אנחנו כבכבנו את המשפט הזה שכשמדובר ברעבתן, זה לא מתואם לו. נכון, הבן אדם הזה אוכל הרבה, אז כמה העירוב? לא, כמו אדם ממוצע. לא, וזה לא מי דחזי לי. הגמרא עונה, תרגומה, מה שאמרנו מקודם, שהעירוב הוא לפי האדם עצמו, מה שראינו במקור שמובא ממסכת כלים, דהיינו המקור לפני 7-8 שורות, שכתוב שם, יש לנו הכל לפי מה שהוא אדם, שתי סעודות לעירוב, זה מדובר על תרגומה, החולה וזקן, וזה גם מה שרב שמעון בן אלעזר אומר. אז המקור שממסכת כלים הוא לא חלוק על רב שמעון בן אלעזר, כי אמרנו בשאלה למה פליגה עד רב שמעון בן אלעזר, אנחנו אומרים עכשיו לא, זה לא פליגה כי הוא יסכים. כמו שפה רב שמעון בן אלעזר אומר לחולה זקן לפי כדי מזונו, זה תואם למה שנאמר מקודם, לפי מה שהוא אדם גם העירוב. אבל רעבתן, כשמדובר באדם שאוכל הרבה, פתלה דעתו אצל כל אדם, והשיעור של העירוב הוא יהיה פחות ממה שאותו רעבתן אוכל. ורש"י אומר ששתי הנקודות האלו, כשמדובר בחולה וזקן, זה העירוב הוא לפי מה שהוא עצמו יכול לאכול, זה פחות מאדם רגיל, זה לכולה. וכשמדובר ברעבתן, גם כן לכולה, שזה יהיה מזון כפי כל אדם ולא כפי הרעבתן עצמו. ולכהן בבית הפרס, אמר רב יהודה אמר שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך. בית הפרס, כפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, זה מקום שהיה קבור שם אדם, ואותו שדה נחרש. ויש פתרון לעבור במקום כזה על ידי מפוח. זה מנפח אדם בית הפרס והולך. וזה יכול גם, זה מסביר גם כן, איך לכהן ניתן להניח את העירוב שלו בבית הפרס. יש לו אפשרות להגיע לעירוב שלו. וזה חשוב בכל הלכות עירובין שיהיה גישה לאדם שהניח את העירוב. אומר רש"י, מנפח אדם בית הפרס, שדה שנחש בקבר, דכולה ספקה, כל השדה הזה ספק משום עצמות היא, ועצמות בלא בשר אינו מטמא באוהל. זה רק מטמא במגע או במצא, וכשמנפח לפני רגליו, אם יש שם עצם גדול, נראה מאליו, הוא יראה והוא לא יזיז אותו. ועצם קטן נראה בנפיחה ואינו מסיתו ברגליו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו בסוגריים עד המשנה בלמד א' עמוד א', הנחת עירוב בקבר, בירור פרטים בשיטת רב יהודה דמערבין לכהן בבית הקברות, לכהן טהור בתרומה טהורה. הגמרא, אבידה אומר אף כוונה לכהן בבית אף בית הקברות. זאת אומרת לא רק בבית הפרס אלא גם אפשר להניח עבור כהן עירוב בבית הקברות. תנה מפני שיכול לחוץ לשון חוצץ או חציצה וללך בשידה תיבה ומגדל. דהיינו יש גישה לכהן אפילו אם מדובר בבית הקברות, הכהן יכול להגיע, זה ראוי לכהן עצמו, כי למרות שהוא מוזר באיסור תומת מת, הוא יכול להגיע בלי לעבור על תומת מת דרך הדברים האלו, השידה, תיבה ומגדל. כסבר רבי יהודה הוא בדעה אוהל זרוק שמי אוהל. אוהל זרוק זה כלים גדולים שהם יותר מ-40 שעה, כמו השידה, תיבה ומגדל האלו, גם אם הם בתזוזה זה נקרא אוהל, והאוהל הוא דבר שחוצץ בפני הטומאה. כך אומרים, כך מובא ברש"י, אוהל שמי אוהל וחוצץ ובגדולה עסקינן. הכלי הזה הוא גדול שמחזקת 40 שעה בלח, ושהם קוראים זה 60 שעה, שני קוראים, 60 שעה ביבש, כי יש גודש. תהי בקטנה כלי, הוא מקבל תומה ולא חיצה. דבר שהוא עצמו מקבל תומה, כמו כלי, הוא לא חוצץ בפני התומה. אנחנו חוזרים לגמרא. ובפלוקתא, הנושא הזה של יכולת לאוהל זרוק לחצוץ בפני התומה הוא מחלוקת דהני תנאי התנאים הבאים. דתניא, יש איסור, רק להקדים שיש איסור מבחינת תומה, יש עוד רבדים של האיסור, אבל אנחנו כעת מדברים על תומה. יש איסור שמיוחד לכהן לצאת מארץ ישראל לארץ העמים, כי ארץ העמים הוא נגזר עליו תומה מדרבנן, וכתוב פה דתניא נכנס לארץ העמים בשידה, תיבה או מגדל, רבי מתמה, רבי יוסי ורבי יהודה מתהר. אז מה שראינו מקודם שהכהן יש לו גישה דרך שידה, תיבה ומגדל, זה יהיה תואם לשיטת רבי יוסי ורבי יהודה, שאפילו אם הוא נכנס לארץ העמים, אבל בגלל שהוא יצא לשם באמצעות השידה, תיבה ומגדל, זה מגן עליו, חוצץ בפני הטומאה. במאי, מה שורש המחלוקת בין רבי ורבי יוסי בגדה? מור סבר רבי הוא בדעה אוהל זרוק לב שמי אוהל, לכן הוא לא חוצץ בפני התומה ולכן הוא יהיה תמי. ומור סבר אוהל זרוק שמי אוהל. ושוב פעם, כשאמרנו שמי אוהל, הכוונה שהוא חוצץ בפני התומה. והדתניה, וכאן אנחנו רואים סימון חדש, הוא בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו רואים את הסימון הזה שאנחנו מכנים הר געש, הוא מופיע בשני כיוונים, לכן אנחנו אומרים שהוא מעקב. החלק הצר, כיוון מעלה, קושיות, ההפך תשובות. אנחנו נראה, כל אחד יכול לראות בדף למד א' עמוד א', מסע ומתן די ער בכל שורה ושורה. אז הגמרא ממשיכה, והדתניא רבי יהודה אומר, אנחנו ממשיכים לדף למד א', מעווין לכהן טהור בתרומה תורה בקבר, היכי עזיל בשידה תיבה ומגדל, והכיוון דאחתא, ברגע שהוא הניח את התרומה לקבר, איתמי לה, התרומה נתמת, וזה דבר שהוא אינו ראוי לאכילה, ובפרט לא ראוי לאכיל לאף אחד, גם לכהן. אנחנו נלמד ביחד את רש"י, היכי עזיל בשידה תיבה ומגדל והכיוון דאחתא מתעמילי, כלומר נהיד לרבי יהודה אפילו בבית הקברות איקה תקנת, שיש תקנה למזה ללכת, להגיע לשם בשידת הבל מגדל, וכל שכן קבר יחידי שיכול לעמוד אצלו, וכאילו, ולא להעיל עליו, אלא מי התרומה? רבי יהודה פה אומר שאפשר לערב בתרומה תורה בקבר, אז איך זה עובד? אלא מי התרומה מכי אנחה אתם, כשהוא מניח אותו על הקבר, מטמא בעילו, לשון אוהל, בעילו של הקבר. הגמרה עונה, בשלו הוכשרה או שנלושה במי פירות. אנחנו יודעים שמאכלים מקבלים טומאה אבל אך ורק אם הם הוכשרו, דהיינו משהו נוזיל, למשל מים, יש כמה אפשרויות, אבל אנחנו נדבר על הכשר על ידי מים, שהוא התרומה הזאת לא הוכשר, לא הורטב, ולכן הוא לא מקבל טומאה, לכן אין הבעיה של תרומה טמאה. יש אפשרות אחרת שהיה מזון מאפה שהלישה שלה הייתה במי פירות, מי פירות לא מכשירים לקבל תרומה, ולכן הוא לא מקבל תרומה. שאלה, והכי מייתי לה, איך הוא יביא את, 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 את התרומה הזאת אליו? אומר רש"י, והכי מייתי לה לאוכלה, דבר בידה, השיטה של התנא הזה, רבי דה, ראוי לאוכלו בי, הוא מצריך את האפשרות שיכול לאכול את העירוב מדנקת טהור בתהורה ולא אכשר, מזה שהוא, שאנחנו מעמידים את, את השיטה שלו אך ורק בתרומה תהורה ולא הוכשר ולא אכשר, תמי בתהורה לא יהיה כאשר כהן תמי בתרומה תורה משום דחזיה להכין על סמך זה שהוא ראוי לאחרים, ועוד מדיטני ומתניתין לחוץ ולאכול, זה עוד הוכחה שלפי רבי יהודה יש צורך שהוא יכול להגיע לעירוב ולאכול אותו, אבל אם אם הוא מונח על קבר, איך הוא, הכהן, יביא את, את התרומה אליו לאכול אותו? תשובה, בפשוטי כלי עץ, זה לא מקבלי תרומה. הוא יכול להביא את זה באמצעות כלי עץ שאינו בית כיבוש, הוא פשוט, הוא, ובכך הוא יכול להביא את זה אליו, ואותו כלי עץ לא מקבל תרומה. שאלה, והכמהיל, נכון הוא לא מקבל תומה, אבל כלי בגודל מסוים, אם הוא נגיד רוחב טפח והוא נמצא על הקבר והקצה השני הוא ביד הכהן, הכהן יקבל תומה שוב פעם, וזה, הוא לא יכול לאכול אותו, זה יהיה כהן שנטמע, וכהן שנטמע לא יכול לאכול תרומה תורה. תשובה, דמייתי לתומה אחורי. יש גרסה גם, גרסה חלופי, דמייתי לאחודי, שהוא מביא את את התומה כשהוא מחזיק את הכלי החוד שלו, שאין בו טפח. אז אינו מהיל, זה לא נקרא דבר שמהיל על הקבר. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כך, אם מדובר בקבר יחידי, מי תימא דרבנן, למה הם אוסרים, למה רק רבי יהודה הוא מתיר? מה שאומר רש"י, אחי, מי תימא דרבנן בקבר יחידי שהם לא מתירים, נהי דפליגו במדידי בית הקברות. מילא אנחנו יכולים להבין שהחכמים חוקים על רבי יהודה בעניין בית הקברות, ולא סביר עלו דטבי חציצה בו יזרוק, שבבית הקברות כל המקום הוא תמי, הוא לא יכול להגיע לעירופו, אבל הכה יכול לעמוד על שפתו, על שפת הקבר, לא על הקבר, ויביאנו אצלו באמצעות אותו כלי עץ על חודו. הגמרא עונה, כסברי, אסור לקנות בית. אנחנו מדברים על עירוב שהוא קניית, קניין שביטה. איפה שאתה מניח את עירוב זה נקרא כאילו ביתו לגבי אותו שבת. הרבנן סוברים, אסור לקנות בית באיסורי הנאה. הקבר הוא אסור בהנאה. רש"י כותב, אסור לקנות בית בייסורי הנאה בקבר, וההנאה היא דמשטרי בי למיפק חוץ לתחום, וכל תשמישי המת אסורי בהנאה דנפלן בסנהדרין ותמת שם מרים, וגם על שם שם עגלה ערופה, ואפילו בייסורי הנאה אסרי רבנן. אנחנו חוזרים לגמרא בתמיהה כאן, מכלל דרבי יהודה סבר מותר. אז אם האיסור רבנן, האיסור של שיטת רבנן בגלל שאסור לקנות בית באיסורי הנאה, משמע שההתר שרבי יהודה אומר לנו שמותר לקנות בית באיסורי הנאה, וזה תמוע. אם מדובר באיסור הנאה, אז גם רבי יהודה צריך להסכים שאסור, אז איך הוא מתיר? תשובה, כסבר מצוות לאו להנות ניתנו. יש להוסיף פה העיקר, דהיינו לא מערבים אלא לדבר מצווה. מה שמביא כדוגמאות, אדם מניח עירוב כדי ללכת לבית האבל או לבית המשתה, ולכן מאחר שמצוות לאו להנות ניתנו, זה שאני מניח עירוב על הקבר לא נקרא שאני עובר על הכלל שאין לקנות בית באיסורי הנאה, כי לגבי ענייננו זה לא נקרא הנאה. ממשיך הגמרא, אלא הוי אמר רבא מצוות לאו להן עוד ניתנו, למה כתנאי אמרה לשמעתי? האם הכלל על ידוע של רבא הוא תלוי במחלוקת תנאים? דהיינו דברי רבא הם רק כפי רבי יהודה. אמר לך רבא, רבא עונה, אי סביר להו דאין מערבין אלא לדבר מצווה. אם הרבנן היו בדעה הזאת שאין מערבין אלא לדבר מצווה דכולי אלמא, אז אין, הדברים שלי לא יהיו שנויים במחלוקת, דכולי אלמא מצוות לאו להנות ניתנו, וכולם יסכימו שאין בעיה. והכה והכמפליגי, אנחנו הדגשנו עם פס כפול את הביטוי הזה, כי הוא יהיה לנו רלוונטי פה וגם בהמשך. אתם יכולים לראות בעוד כמה שורות שוב פעם, ובהכמפליגי. אז עכשיו בהכה, בהכמפליגי, המחלוקת פה בין רבנן ורבי יהודה הוא ככה: מור סבר רבי יהודה בדעה אין מערבין אלא לדבר מצווה, ולכן אפשר להניח את העירוב על הקבר, ומור סבר מערבין אפילו לדבר הרשות, ולכן הנחת העירוב הוא מוגדר כהנאה, ולכן הם אוסרים. אלא הדיאמר רב יוסף, אין מערבין אלא לדבר מצווה, זה מה שהאמורה רב יוסף אמר. למה כתנאי אמרה לשמעתי? האם נאמר שדבריו הם מחלוקת תנאים, דהיינו רק רבי יהודה יגיד כך? וכאן תשובה ארוכה עד המשנה, אנחנו מדברים על שש שורות הבאות. אמר לך רב יוסף, דכולי אלמא אין מערבין אלא לדבר מצווה, ודכולי אלמא מצוות לאו להנות ניתנו. ובהא כמפליגי, רבי מוסבר, דהיינו רבי יהודה שמתיר את הנחת העירוב על קבר, כיוון דקנה לעירוב, מאחר שהעירוב תפס, קנה שפיטה באמצעות העירוב, דהיינו בכניסת השבת, לא ניחה לדמינטרה, אין לו עניין שהעירוב הזה יישמר. ומוסבר רבנן הם בדעה ניחא לי דמינטרה דאי איצטריך אחי לי. לפי הרבנן, אותו אדם שניח את העירוב מעניין לו אותו, הוא חפץ בכך שהמזון יישמר, כי אם הוא ירצה לאכול אותו אז הוא יכול לאכול אותו. ולכן מאחר שמעבר לשימוש או קניין העירוב עצמו, אז גלשנו לתחום שאינו קשור למצווה, ולכן הרבן אוסרים. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י חמש שעות מסוף העמוד, כיוון דקן הנעירות בין השמשות, תו לא אכפת לי בנטירות הזה, שיטת רבי יהודה. ועד קניית עירוף, אינה מיני חלי, גם אם נוח לו שזה ישמר, לאו הנאה היא, זה משום מצווה, הוא מעניין שזה ישמר כדי להיות עירוב. וכפי אמרנו שלכל הדעות, אין מעבין אלא לדבר מצווה, ולכן עד אותו בין השמשות אין בעיה, הבעיה היא בהמשך, אותו המשך שתיארנו, שהסברנו לפני דקה, בעניין שמירת העירוב כמזון, וזה נחשב הנאה, ולכן הרבנן עושים. מה שאין כן לפי רבי יהודה שאין, לא מתעניין, זה לא מעניין אותו שזה ישמר, אז אין כאן בעיה של הנאה. עד כאן שיעורנו להיום.